נמצאים השנה בשנת שמיטה, ככה פותחת הפרשה, מקום מספר 1, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. ששנים תזרע שדך, וששנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. ההגעה לארץ ישראל מכילה בתוכה גילויים מיוחדים. אחד מהגילויים המיוחדים, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, שארץ ישראל נותנת פירותיה. ארץ ישראל שנותנת פירותיה, זה חלק מגילוי הקץ. זה חלק מהגילוי שהעם חוזר לארץ. ארץ ישראל לא ארץ רגילה, היא ארץ שההופעה האלוקית תמונה בה, וכאשר עם ישראל חוזר, הארץ נותנת פירותיה. חלק ממצוות המיוחדות לארץ סביב הפירות, שנת השמיטה. אנחנו זכינו שאנחנו מקיימים שנת השמיטה. זכינו שחזרנו לארץ, ושחלה עלינו חובת שנת השמיטה. זכינו שכנראה בשנה, שנת השמיטה הבאה, רוב העם היהודי יהיה בארץ ישראל, כך ששנת השמיטה תקבל תוקף דאורייתא. כלומר, המציאות הזאת של שנת השמיטה הולכת ומקבלת עוצמה יותר ויותר, ויש בה מימד של גאולת עם ישראל. א', כי זה התעסקות עם פירות הארץ. ב', כאשר הארץ נותנת פירותיה, זה גילוי של ההופעה האלוקית. יש מאמר נפלא שרב קוק מסביר בחוץ לארץ, שרים שיר המעלות. לפני האוכל. תאמרו, לא רק בחוץ לארץ, גם פה שרים. למה שרים לפני ברכת המזון שיר המעלות? מה קרה? פתאום לפני שאתה מברך את שיר המעלות, אתה נזכר, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז יאמרו בגויים. למה? מה קרה פתאום אתה נזכר בארץ ישראל? מסביר הרב, כשאתה נמצא בחוץ לארץ, מה שאתה אוכל זה רק אוכל. זה רק חומר. אין בו מימד של קדושה. אין בו מימד של גילוי רוחני. בארץ ישראל, המציאות החומרית מכילה בתוכה המציאות של קודש. הארץ לא נותנת פירותיה אם אין את העם שיושב עליה. וכאשר אתה אוכל את פירות הארץ, כאשר אתה אוכל את תבואת הארץ, אתה מחובר למימד של קודש, זה לא רק מימד של חומר. בחוץ לארץ, כאשר האדם סיים לאכול, והוא היה שבור נפשית, שאין לו את, את האוכל של ארץ ישראל, אז הוא ככה נזכר, שיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולים, קצת לרומם את הנפש. פה בארץ ישראל אשרנו שזכינו שאנחנו לא צריכים להיזכר. יכולים לאכול בפועל את פירות הארץ. יכולים בפועל לקיים מצוות שנת שמיטה, ולאכול פירות עם קדושה של שנת השמיטה. אנחנו עכשיו, בתקופה הקרובה, ככה הפירות של שנת השמיטה ילכו ויופיעו יותר ויותר. צריך אגב יותר ויותר לשים לב לזה. שנחבא את זה כי אני רואה שזה... ולכן אנחנו אשרנו שזכינו לדבר הזה, וצריך לעמוד על הנקודה הפנימית של זה. לצערנו, כשאנחנו מסתכלים מה שנת השמיטה עושה פה בארץ, היא לא מרוממת רק את נקודת הטוב האלוקי. מרוממת הרבה לשון הרע. כמו שהרב מרדכי אליהו אמר, לא משנה מה תאכל, העיקר שאתה תדבר לשון הרע. גורמת להרבה שנאת חינם, והמימד של שנת השמיטה אמור להוביל מהלך הפוך לחלוטין. הגמרא במסכת שבת גם תולה במהות הזאת של שנת השמיטה עוצמה רוחנית מאוד גדולה. תראו מה הגמרא אומרת, מקום מספר 2, הגמרא אומרת, באבון גילוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות, גלות באה לעולם ומגלין אותן, ובאים אחריהן ויושבים במקומם, שנאמר, אז תרצה הארץ ושבתותיה וכו'. עבודה זרה וגילוי עריות, דברים ידועים, שהם מביאים גלות, אבל לא רק הם. אי קיום של שנת השמיטה מביאה גלות. מה מיוחד בשנת השמיטה יותר ממצוות אחרות? למה שנת השמיטה מקבלת תוקף כל כך חזק, מושווה לעבודה זרה וגילוי עריות? אולי זה יסביר ממעט גם למה יש כל כך הרבה מחלוקת סביב שנת השמיטה. מכיוון שהיא מכילה בתוכה מימד עצום, רוחני, גילוי אלוקי עצום. הרב באמת מסביר בשבת הארץ ששנת השמיטה אמורה לגלות את המימד הכי עמוק של האומה הישראלית. שנת השמיטה אמורה לגלות לנו בעצם מי אנחנו. מי אנחנו? אומר הרב, כמו שהשבת, מה השבת עושה לאדם? השבת זה רגע שבו האדם אמור לגלות מי הוא. אתה לא מה שאתה עושה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. מה אתה באמת? איפה מתגלה הכוח האמיתי שלך? בשבת. איפה מתגלה את הסגולה הפנימית הכי גבוהה שלך? בשבת. בכל הרבדים. ברובד הרוחני, ברובד המשפחתי, ברובד הזוגי. הרחמן ינחילנו ליום שכולו שבת. למציאות כזאת, שהקדושה של השבת חלה על כל המציאות כולה. את אותה עוצמה שנת השמיטה אמורה לעשות. שנת השמיטה אמורה להיות נקודה שמשפיעה על הכל. השבת הרי, כמו שהמהר"ל מסביר, היא הנקודה השביעית. מה זאת הנקודה השביעית? אתה לוקח משחק כזה, הקובייה הונגרית. כמה צדדים יש לקובייה? שישה. ארבע רוחות שמיים, למעלה ולמטה. תפרק אותה, יש ככה עצלנים כאלה שכמוני שאין להם כוח להתעסק איתה, מפרקים אותה, בולים אותה מחדש. ככה בזמני כששיחקנו מזה. מה יש בפנים? יש בורג שמחזיק את הכל. זאת הנקודה השביעית. כלומר, יש נקודה נסתרת שהיא לא חלק מהמציאות החומרית, אבל היא בתוך המציאות החומרית, והיא מחזקת את כל המציאות החומרית. זאת הנקודה השביעית. השבת היא הנקודה הפנימית הרוחנית שמחזיקה את כל השבוע. לכן כל השבוע נקרא על שם השבת. היום יום ראשון, ראשון למה? ראשון לשבת. שני, שני לשבת. בלועזית, לימים יש שמות בפני עצמם, לא קשורים לשבת. שמות על פי כוכבי השמיים. אצלנו, הימים מקבלים את השם מהמקור שלהם. מה המקור שלהם? השבת. השבת היא המחיה את ימות השבוע. הוא הדין גם לשנת השמיטה. שנת השמיטה, מסביר הרב קוק, היא הנקודה השביעית של כל המציאות. אנחנו בשנה הראשונה לשמיטה. השנייה, השלישית, הרביעית, אופ, מגיעים לשבת. שבתה הארץ, הארץ עכשיו תגלה את המהות הפנימית שלה. ועל זה אני רוצה לנסות ולעמוד היום. מכיוון שרובנו ההתעסקות שיש לנו עם שנת השמיטה, היא התעסקות מאוד מינורית. איך אנחנו מרגישים שנת שמיטה? אני לא חושב שיש פה מישהו שהוא חקלאי. אתה חקלאי. אשריך. אז חקלאים קצת מרגישים שנת שמיטה. מי שלא חקלאי, אז אומרים לו, תשמע, השנה במקום לקנות בחנות הזאת, אתה קונה פה. בסדר. טוב. ובמקום, כשאתה מקלב את הירקות, תזרוק לפח הזה, תזרוק לפח הזה. נו, בסדר. זה משנה משהו בנפש? זה עושה איזשהו מהפך גדול? לא. אבל שנת השמיטה אמורה לעשות. ולכן יש נקודות נוספות בשנת השמיטה שהן רלוונטיות גם למי שלא חקלאי. גם למי שלא חי ביום-יום שלו את מציאות עבודת האדמה. אם הוא מבין ששנת השמיטה היא נקודה פנימית שאמורה לשנות את הכל. וככה הרב כותב, מקום מספר 3, היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת. בא השבת, בא מנוחה. מתחלת הנפש להשתחרר מחבליה הקשים ומבקשת לה אז נתיבות עליונות. בא השבת, בא מנוחה, צריך לדעת, אמנם נשמע כמו השיר של הילדים, אין הכוונה בא השבת, בא המנוחה של הגוף, בא הסיאסטה. זה לא זה. מי שמקדיש את רוב השבת למנוחה כזאת, היא לא מבין את מהות השבת. אגב, אחת ההוכחות לזה, זה תפילת מנחה. תפילת מנחה, מה אנחנו אומרים? אתה אחד, ושמך אחד, ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. טוב, נו, בסדר, יום מנוחה. מה קורה ביום הזה? אברהם יגל. יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. נו, עד כאן יכול להיות שזה באמת מנוחה פיזית. אבל איזה מנוחה? מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. מנוחת שלום ושלווה, השקט ובטח. מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. איזה מין מנוחה זאת שעליה מקדישים? אני ממית את עצמי כדי לנוח? זאת מנוחה אחרת לחלוטין. זאת מנוחה פירושה התחברות אל נקודת הקודש העליונה. הדבקות מרכז הקודש של ההוויה. זאת המנוחה הזאת. הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת, זה לא הרחמנו ינחילנו למציאות שלא נעשה בה שום דבר. ולכן מי שלוקח את המימד הזה של מנוחת שבת כשינה של 3-4 שעות, לא הבין מה זה שבת. זאת לא מנוחת שבת. זה לא מה שהרב כותב פה, באה שבת, באה מנוחה. באה שבת, באה מנוחה לנפש, שהיא מגעת אל המקום האמיתי שלה. והיא מבקשת נתיבות עליונות. ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם, יום קדוש, אשר בו תתגלה נטיית האומה, הנטייה של החיים האלוהיים כמו שהם. זאת השבת. אומר הרב, את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. עם ישראל אמור להרגיש בשנת השמיטה כמו היחיד בשבת. מציאות שבה הנפש שלו נדבקת אל הקודש. זאת אמורה להיות התכונה של שנת השמיטה. עכשיו אני שואל את עצמי, אותי, ככה אתה מרגיש בשנת השמיטה? זה מה שאתה חי ביום-יום בשנת השמיטה? לצערי לא. אני שואל אפילו שאלה קשה יותר. האם משהו מהותי, ערכי, רוחני, השתנה בהתנהלות היום-יומית שלי במשך כל חודשי שנת השמיטה האחרונה? האם משהו מתוך שנת השמיטה ילך וישפיע על יום ראשון, שני, שלישי לשנת השמיטה? כי זאת הנקודה שאמורה לקרות אחרי שבת. כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת, פירושו של דבר שבכל מוצאי שבת אתה תיקח מהכוח של השבת ועכשיו תשפיע על השבוע. מה אנחנו לוקחים משנת השמיטה? אז אומר הרב, את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה לאומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, שהיצירה האלוהית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי, כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זערו. יש רגעים שצריך לעצור מהשגרה היחסית יותר נמוכה, ושהאור הגדול של האומה, האמת הפנימית של מי זאת האומה הזאת, יופיע. אשר לא ישביטו חיי החברה של חול עם ההמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. זאת השאיפה של שנת השמיטה. אני רוצה לנסות לגעת אחד המימדים של שנת השמיטה, שהוא מימד החסד. שהוא המימד הכלכלי. שהוא המימד הבן אדם לחברו, שאותו גם אנחנו יכולים לחיות ביום יום. גם בתוך החקלאות יש את המימד הזה, אבל אצלנו אין. אנחנו לא כל כך מפקירים את השדות שלנו. למי יש שדה להפקיר? מי זוכה לראות כל בוקר את היבול שלו גדל ואומר, השנה זה לא שלי. המטע היפה הזה של התפוחים, שהתפוחים הולכים עכשיו ומבשילים, והנה, הנה, זה עכשיו עונת הקטיף, לא, השנה זה לא שלי. השנה זה הפקר. אנחנו לא זוכים לראות את זה. אני, יש לי עץ לימון אחד בגינה. משפיע עליי, נו, מה משנה לי? זה לא... אבל יש כן מימד של חסד שצריך לרומם בשנה הזאת. הגמרא אומרת, למעשה הבא המציע, אמירה קשה להבנה. אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה. למה חרבה ירושלים? שדנו על פי דין תורה. שלחו על פי הלכה. ככה אומרת הגמרא. שואלת הגמרא מיד, אלא דינא דמגיזתא לדינו? איזה דין ידינו? דין של הגנבים? דין של מי ידינו? בוודאי שדנו על פי דין תורה. על פי מה ידונו? איזו מין אמירה הזאת של רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה. עונה הגמרא, אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. אתה יודע למה חרבה ירושלים? כי הם הלכו על פי הדין ולא לפנים משורת הדין. נו, תשובה יפה. תשובה ניצחת. אבל רגע, בוא ננסה להבין. מה זה לפנים משורת הדין? לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה, תודה רבה, אלא על שדנו בה דין תורה, ולא הלכו לפנים משורת הדין. כל כך פשוט ללכת על פי לפנים משורת הדין? שהתורה, שהגמרא אומרת שעל זה נחרב הבית? מה זה לפנים משורת הדין? אנחנו נוהגים על פי הדין או על פי לפנים משורת הדין? ביום יום שלנו, על פי מה אנחנו נוהגים? על פי הדין.
תלוי.
תלוי מי זה נכון. אנשים פשוטים כמוני. ביום יום נוהגים על פי הדין. עוד אחד דוגמה מה זה לפנים משורת הדין. עומד הגמרא, מקום מספר 5, רב בר חנן, תברו ליהנו שקו לי חביתא דחמרה. לקח סבלים שיעבירו חביות יין. סבלים שברו לו אותם. מה עשה? שקל לגלימיו, לקח מהם את הגלימות שלהם. הנכס היחידי שהיה להם, לקח. אתו אמרו לרב, הלכו לרב. אמר לי, לרב בר חנן, אב לאו גלימיו. תחזיר להם את הגלימות. אמר לדין האחי, אמר לו, אין, למען תלך בדרך טובים. הביא לו ציטטה מלפנים משורת הדין. יאיב לאו גלימיו. אמרו לי הסבלים לרב, אני יינן, אנחנו עניים, ותרחינן כל היום, עבדנו כל היום, וחפינן, ולטלן מידי, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול. עבדנו כל היום, לא קיבלנו משכורת. אנחנו רעבים. אמר לי, זיל אב אגריו, תשלם להם את המשכורת. אמר לי, דין האחי? אמר לו, אין. ואורחות צדיקים תשמור. זו דוגמה ללפנים משורת הדין. בוא נתרגם אותה. המציאות היומיומית שלנו. אדם לוקח הובלה להעברת הדירה שלו. בדרך, כשמעלים את המקרר, הם מפילים אותו, שוברים. הוא מבקש פיצויים. לא רק שהוא לא מקבל פיצויים, הוא משלם להם את המשכורת. מכירים הרבה שהיו נוהגים ככה? זה לפנים משורת הדין. בסדר? אז רב בר חנן נהג ככה. אבל על זה שלא נוהגים ככה לומר שעל זה חרבה ירושלים? לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. הלוואי שידונו תמיד על פי דין תורה. הלוואי שנגיע לפחות לרמה הזאת של דין תורה. לרמה של לפנים משורת הדין? מי נמצא שם? המשנה באבות שעוד נעסוק בה אומרת, ארבע מידות באדם. מהי המידה של החסיד שהוא נוהג על פי לפנים משורת הדין? שלי, שלך, שלך, שלך. כלומר, חסיד מגיע הביתה בסוף יום העבודה, ואת המפתחות של האוטו הוא תולה אצל השכן. הרבה נוהגים ככה? אז על זה חרבה ירושלים? מה הגמרא רוצה? שנתנהג בצורה הזאת? מי מתנהג בצורה הזאת? כדי לברר את הנקודה הזאת, אני רוצה להיכנס לדיון הלכתי סביב גישה שהיום מאוד מקובלת במשפט, גישת הגישור. היום יש מגמה בבתי המשפט, כשמגיעים לדין אזרחי, לא דין פלילי, לשלוח את האנשים לגישור. באים שני מדיינים מול השופט, תשמע, הוא הזיז את הקיר בגינה שלו, זה שלו, זה שלי, הוא שבר. אומר להם השופט, לכו למגשר, שינסה לגשר ביניכם. על פי ההלכה זה נכון או לא נכון לעשות ככה? זה נכון? מצד אחד, אתה לא חוקר את האמת? הרי צריך לחקור את האמת, מי באמת מגיע לו, מי לא מגיע לו. מה הגישור עושה? הגישור יכורה, אפשר להתייחס אליו, בתור מישהו שככה מעגל פינות, מורח את המציאות. טוב, נו, לא נורא, אתה תסבול קצת, אתה תסבול קצת, לא נורא, נו, יאללה, לכו. שאת האמת הרבה פעמים הגישה של בתי המשפט היא לא גישה אידיאולוגית לעשות את זה, פשוט להוריד תיקים קצת. בואו נצמצם את העומס בבתי המשפט. סוג של הפרטה, כן, לא... תלכו אתם לשם ובזה הורדנו כמה תיקים. בדרך שמעתי כמה מציאות לפעמים מעוותת. שני רוצחים ערבים שרצחו את אחותם, שוחררו עכשיו למאסר בית. למה? כי כבר שנתיים נמצאים במעצר בלי שמורשעו. אז על פי החוק, למעלה משנתיים אי אפשר להחזיק נאשם בלי שהוא עמד לדין. למה שנתיים לא עומדו לדין? סתם בירוקרטיה. עכשיו משחררים שני רוצחים למעצר בית. כמה זמן הם יישארו במעצר בית לפני שהם ייעלמו? דקה וחצי. זה עיוות. בכל אופן, האם הגישור על פי ההלכה הוא נכון או לא נכון? הגמרא מסכת סנהדרין דנה בזה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מקום מספר 6, אסור לבצוע, אסור לגשר, אסור לעשות פשרה. וכל הבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע הרי זה מנעץ. ועל זה נאמר, אדם שרומם את הדבר הזה, נאמר על הבוצע ברך נייץ השם. למה? כי הוא מקבע את הרשעה בעולם, מקבע את המציאות המעוותת. אלא מה? יקוב הדין את העם, שנאמר כי המשפט לאלוהים הוא. וכן משה היה אומר יקוב הדין את העם. אבל אהרון אוהב שלום, ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחברו. שנאמר, תורת אמת הייתה בפיו, והעוולה לא נמצאה בשפתיו, ושלום במישור הלך איתי ורבי משיב מאבון. רבי יהושע בן קורחה אומר, מצווה לבצוע. שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ולא במקום שיש משפט אין שלום, ובמקום שיש שלום אין משפט, אלא איזהו משפט שיש בו שלום, הווה אומר זה ביצוע. וכן בדוד הוא אומר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה. והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה, וצדקה אין משפט, אלא איזהו משפט שיש בו צדקה, הווה אומר זה ביצוע. מחלוקת, שלא הרבה פעמים יש מחלוקת כל כך ניגודית. זה לא אסור ומותר, אלא זה אסור ומצווה. שתי הקצוות הכי רחוקים שיכולים להיות. רבי אליעזר אומר אסור לפצוע, רבי יהושע בן קורחה אומר מצווה לפצוע. מה נפסק להלכה? ההלכה כותב הטור, חושם משפט, אחד הסימנים הראשונים, כותב הטור, הוא מצווה לדיין להתחיל להם בפשרה. שיאמר במה אתם רוצים יותר. בפשרה או בדין. אפילו אם שמע דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה, כל זמן שלא גמר הדין לומר פלוני זכאי ופלוני חייב, יש לו מצווה להגיע איתם לפשרה. אבל לאחר גמר הדין אינו יכול לעשות פשרה. ומי הוא אם יש שבועה ביניהם, רשאי לעשות פשרה ביניהם אפילו לאחר גמר דין, כדי להיפטר מיונה שבועה. והטור ממשיך ומחזק את הדבר הזה, וכל דיין שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. ועליו נאמר, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם, איזה משפט שיש בו שלום זו פשרה. כלומר, אומר הטור, בתחילת חושן משפט, בתחילת ההלכות לדיינים, אומר להם, אתם יודעים מה האידאל? שתהיו מושבתים. שתהיו מובטלים, שאין לכם עבודה. זה האידאל. שאת כולם תצליחו להעביר לפשרה. את כולם תצליחו להעביר לגישור. וכל דיין, אומר, שעושה פשרה תמיד, הרי זה משובח. ממשיך הטור ומחזק את זה עוד יותר. וכשם שמוזר שלא לעתות דין, כך מוזר שלא יהיה נוטה בפשרה לאחד יותר מחברו. זאת אומרת, גם הפשרה צריך שתהיה בהגינות. ואומר, כתב בספר המצוות, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. לא רק שזאת מצווה, השאיפה היא להתרחק ככל היכולת מלדון דין תורה. ולהגיע לגישור, ולהגיע לפשרה. כי מאוד נתמהתו הלבבות שבאמת מקבלים את דין התורה. בגרסינה בירושלים פרק כמה סנהדרין שבימי רבי שמעון בר יוחאי בטלו דיני ממונות. לא היו דנים דיני ממונות. אמר רבי שמעון בר יוחאי, לד דחקים בדין. גם בית יוסף, שהוא בא לפסוק בשולחן ערוך, לוקח את הקו של הטור. לוקח את ההלכה על פי רבי יהושע בן קורחה. וככה בית יוסף כותב, הוא מצווה לדיין להתחיל להם בפשרה, שיאמר להם, במה אתם רוצים יותר, בפשרה או בדין? וכמה זה סנהדרין, אמר רב הלכה כרבי יהושע בן קורחה. אמר, מצווה לבצוע. זה המצווה. וככה שולחן ערוך גם פוסק להלכה. כלומר, הטור והבית יוסף מגלים לנו בעקבות דברי רבי יהושע בן קורחה שיש אידיאל לא להגיע לדין תורה. שרבי יוחנן אמר, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, שהעמידו דיניהם על דין תורה, משמע לכאורה שיש אידיאל לא להגיע לדין התורה. יש אידיאל שספר חושן משפט יישאר מאובק, סגור, אל תפתח אותו. למה? למה זה האידיאל? אני רוצה לנסות לענות על השאלה הזאת דרך מדרש, מדרש מאוד יפה, אבל מאוד תמוע. מדרש שמספר על אלכסנדר מוקדון. בראשית רבה, מדרש מספר על אלכסנדר מוקדון, שהלך לגבי מלכה קציה לאחורי הרי חושך. הלך לאיזה מלך מאחורי הרי החושך, ושלח לי, נפק לי ואותאין גידום את דדאב, בגוד הסקוס דדאב, אמר לי, לממונך אני צריך, אמר לי, ולא היה לך מה, מי יכול בערך, דעת יתלך להדין, אמר לו, עתית אל הבא אל המידע, איך אתון לדיינים. המדינה שאלכסנדר מוקדון מגיע אליה, חושבים שהוא בא לקחת את הזהב, מתחילים להוציא את העושר. אומר, מה, אין לי מה לאכול אצלי בארץ שבאתי לפה? לא באתי לפה אלא כדי לראות איך אתם דנים דין. לא באתי לקחת את העושר שלכם. ואז, באותו הרגע, מופיע מול אלכסנדר מוקדון, דין שהמלך הזה דן. ומה הדין? נתיב גבי יום אחדה, אתה אחד ברנש. קבל על חברי, אמר, הדין גברה, זבן לי חדה קילקלתה. השכחתית בגב הסמטה. יש פה כמה גרסאות למדרש הזה. שני אנשים דנים ביניהם. אחד אומר, אני קניתי ממך חורבה. באתי לבנות בחורבה הזאת. חפרתי יסודות, פתאום אני מגלה אוצר. אני קניתי חורבה, לא קניתי אוצר ככה, אוצר שייך לך. השני אומר, אני מכרתי לך חורבה, עם מה שיש בתוכה, האוצר שלך. ככה שניהם מתווכחים. זה ויכוח שאנחנו פוגשים כל יום. זה שלך, לא זה שלך. היה בזמנו, אני לא זוכר מה נפסק בסוף, איזו שאלה שנשאלה באיזה אולם שמחות. היה מבצע, אחד מחברות השתייה, אפשר למצוא רכב או משהו בפקק. איזה ילד אסף את כל הפקקים באולם. ומצא. של מי האוטו? של מי הפרס? של הילד? של בעל האולם? או של החתן והכלה? לצערי הם לא הגיעו לבית דין כדי לומר כל אחד זה שלו, לא זה שלך, זה שלך, לא. הם הגיעו כל אחד, למה זה שלי? פה יש לנו מציאות הפוכה. שני אנשים מגיעים לבית דין כדי לטעון כל אחד זה שלך. לא יודע אם זה פה, באחד המקומות, אומר לו, כשם שאתה, באחד הגרסאות, אומר לו, כשם שאתה חושש מגזל, גם אני חושש מגזל. טוב, יפלא. אולי זה קורה רק מאחורי הרי החושך. מקרים כאלה. בקיצר, מגיעים לאותו המלך. מה פוסק להם המלך? אומר להם המלך, תגיד לי, אתה יש לך בן? אומר לו, כן. אתה יש לך בת? כן. תחתנו אותם, ותנו להם את האוצר. פתרון נפלא. הסתכל אלכסנדר מוקדון, תמוע על הדין הזה. אומר לו אותו המלך, מה, לא דנתי בסדר? אומר לו, לא, דנת מצוין. שואל אותו המלך, תגיד לי, אם זה היה אצלך, מה הייתם עושים? אומר לו, אצלנו זה פשוט, אני הורג אותו, הורג אותו, לוקח את האוצר לי. הרי הרוגי מלכות, האוצר הולך למלכות. אומר לו אותו הדין, אומר לו אותו המלך, בשורות האחרונות, אמר לי, מה, לא דיין טוב, אמר לי, אין. אמר לי, אילו היה גבחון, הערך הוויתון דיינים. אמר לי, קטלינן דין ודין ומלכותי נס וממון, אז תוויון. אני הורג את זה, הורג את זה, לוקח את הממון של שניהם. אומר לו אותו המלך, תגיד לי, אית גבחון מטר נחית? יש אצלכם גשם שיורד? אמר לו, כן. אמר לו, אית גבחון שם שדנח? יש אצלכם שמש שזורחת? אמר לו, כן. אמר לו, אית גבחון בעיר דקיק? יש אצלכם בהמות דקות? כבשים? עיזים? מלואים? אמר לי, טיפח רוחי דהו גברה. לא בזכות איכון נחית מטר, ולא בזכות איכון שימשה דנחה על איכון. אלא בזכותי דבעירה, דכתיב אדם ובהמה תושיע השם. אדם, בזכות בהמה תושיע השם. אומר לו אותו המלך, אתם אצלכם חיים בזכות הבהמות. עד כמה הרשעה אצלכם גדולה. ככה היית עושה, היית הורג את זה והורג את זה. סיפור יפה. מדרש יפה שמלמד אותנו שאלכסנדר מוקדון רשע, ושכדאי ללכת למשפט מאחורי הרי החושך. אבל מה זה אומר הלכה למעשה? מה עושים עם הסיפור הזה? אדם עשה תאונה עם חברו באוטו, אז מה, ילכו עכשיו למשדך? נסו לשדך את הילדים? הרי זה לא ישים הפתרון הזה. איך לוקחים את הפתרון הזה ושמים אותו בספר חוקים. איך הופכים את זה להלכה? זה לא הגיוני. אלא באים חז"ל ללמד אותנו נקודה עצומה. יש אדם שחושב שנקודת השיא בחיבור שלו לקודש זה ללכת על פי הדין. באה התורה ואומרת לך, זאת לא נקודת השיא. נקודת השיא וחיבור אל הקודש היא לא הדין. היא הלפנים משורת הדין. מה זה לפנים משורת הדין? לפנים משורת הדין זו שאיפה פנימית של האדם לעשות טוב. אם אתה עשית תאונה עם החבר שלך, השאיפה הגדולה היא שאתם לא תלכו לבית הדין. השאיפה הגדולה היא שלא תגיד לחבר שלך, תשמע, אין לי מה לדבר איתך, בוא ניפגש את המשפט. השאיפה היא שתגיד לו, בוא נשב על כוס קפה ונראה איך אנחנו מסדרים את הדברים. אבל זה לא על פי הדין, נכון? נכון? זה לא על פי הדין, זה על פי לפנים משורת הדין. זה על פי השאיפה הגבוהה האמיתית יותר של האדם. המדרש הזה בא ללמד אותך, תנסה להגיע אל הטוב שבינך לבין חברך. תנסה לבנות את החיים שלך על פי מימד של חסד. אבל נשאל, לא תמיד אפשר. זה יפה, זה נכון. אבל עם כל מי שהסתכסכתי איתו, יכלתי לשב איתו על כוס קפה? לא. הוא לא מוכן. נכון. אז אנחנו חוזרים לאותם דברים של רבי יוחנן. נחזור לדין תורה, ועוד פעם חרבה ירושלים. אז זה באים חז"ל ומלמדים אותנו עוד קומה. יש משנה בהוות שאומרת ארבעה מידות באדם. יש כמה מידות איך האדם מתנהג. מידה אחת, נתחיל מהסוף האומר שלך שלי ושלי שלי רשע. אדם שגוזל את כל המציאות. מה ששלי, בטח ששלי, ומה ששלך, שלי, ואם הוא עוד לא שלי, הוא יהיה שלי. זה רשע. מידה אחרת, שלי שלך, שלך שלך. כמו שאמרנו, אני חונה באוטו, שם את ההפתחות אצלך. זאת מידת חסיד. מידה עצומה של אדם שמסוגל, אני לא זקוק לשום דבר. זה שלך. סיפרו לי שהיה אוטו כזה, מלווה תקלים. אוטו חסד. האדם היה רשום עליו שלט אוטו חסד, מי שרוצה לוקח את האוטו. ברוב המקומות, לצערנו, אם תשאיר אוטו חסד, תמצא שלט רק. זה מה שתמצא במחורת. אז רוב האנשים את האוטו שלהם מכנים בבית.
חסד?
המידה הנוספת, מידת עם הארץ. שלי שלך, שלך שלי. בואו נעשה החלפות. אתה תיקח את שלי, אני אקח את שלך. סתם, טיפשות. ואז אנחנו מגיעים למידה שאנחנו חיים בה. אומרים חז"ל, האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. בסדר, אני מבין. רובנו בינוניים. אבל פה המשנה מוסיפה עוד דבר. יש אומרים, זאת מידת סדום. למה? למה זאת מידת סדום? אני יכול להבין מידה בינונית. אבל לומר, ייתכן שזאת מידת סדום? סדום זה הדבר הכי אנטי חסד שיש. זאת הרשעה בהתגלמותה. כן, ככה המשנה אומרת. לכאורה זה יותר גרוע מהרשע. אז יש אומרים זאת מידה בינונית, ויש אומרים זאת מידת סדום. כיוון שהשאלה איך אני מתנהג במידה הבינונית. אלה מה הכוונה. אני יש לי מכשיר טלפון. ייכנס אדם לפה, ייקח את הטלפון, יצא החוצה, ינהל שיחה לחוץ לארץ, זה גזל. מה אתה לוקח לי את הטלפון? תחזיר לי אותו. אתה רוצה להתקשר? איך תתקשר עם הטלפון שלך? שלי, שלי, שלך, שלך. זו מידה בינונית. אבל אם יבוא אותו אדם ויגיד לי, תשמע, אשתי כרגע צריכה ללדת, תעשה לי טובה, תן לי את הפלאפון. אני אגיד לו, לא רוצה. שלי, שלי, שלך, שלך. על פי הדין אני צודק. אבל זה הופך להיות מידת סדום. הסכנה הגדולה בשלי, שלך, 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 זה האם אני יודע מדי פעם להתרומם אל המידה של החסיד. האם אני יודע לפעמים לדון על פי לפנים משורת הדין? נכון, על פי שלי, שלי, שלך, שלך, זה הפלאפון שלי, לך תחפש לך את הטלפון שלך. אבל רגע, יש פה מימד אחר, מימד החסד, כך. הוא לא יכול לחייב אותי על פי הדין לתת לו להתקשר בפלאפון שלי. הוא לא יכול. הוא יכול להאשים אותי לא מקיים ואהבת לרעך כמוך, ולא תעמוד על דם רעך, על הרבה דברים הוא יכול להאשים אותי. אבל ממונית הוא לא יכול לבוא להם בטענות. זאת הסכנה כשהדין הופך להיות העיקר. שהחוק הופך להיות חוק טכנוקרטי. זה מה שקרה בסדום. בסדום הייתה מיטה לאורחים. בוא תהיה אורח אצלנו בבקשה. אבל אתה צריך להתאים למיטה. אם אתה לא מתאים למיטה, או שנחתוך אותך, או שנמתוך אותך. יש מיטה, ככה מקבלים אצלנו אורחים. עכשיו החוק הופך להיות מעוות. זאת הסכנה הגדולה ביותר, ששלי, שלי, שלך, שלך. יש ספר חושן משפט. הוא נמצא פה. אבל אם אין שאיפה של הגעה אל מימד החסד, אלא לפנים משורת הדין, הדין הופך להיות דין של סדום. התורה הופכת להיות תורת סדום. אם אדם ידון את חברו, שעשה איתו תאונה קלה באוטו, אבל הוא כרגע חזר מהלוויה של אביו, ידון אותו באותה צורה שהוא ידון אדם שיקור שעשה רוורס כזה, אז הוא דן דין תורה כאילו זה דין סדום. כי הוא לא מסוגל להתרומם אל מימד החסד, אל מימד הלפנים משורת הדין. שנת השמיטה היא שנה שבאה ללמד אותנו. כל ששת השנים לפני שנת השמיטה אתה לא יכול לחיות מידת חסד. זה לא הולך. כלכלית אני אקרוס. אני לא מסוגל להפקיר את כל השדות שלי כל שבעת השנים. לא מבקשים ממך את זה. מבקשים ממך פעם בשבע שנים תתרומם אל מימד הגבוה ביותר של החסד. תחיה שנה על פי לפנים משורת הדין. תחיה שנה על פי החסד. ואז בשנה שאחר כך, כשתחזור לחיות על פי שלי, שלך, 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 אתה תחזור לחיות מתוך ידיעה שיש מימד אחר, שיש לפנים משורת הדין. הפוק אומר, לפנים משורת הדין בישראל, דינו. האמת הפנימית הגבוהה של עם ישראל זה לפנים משורת הדין. אבל המציאות היומיומית כרגע לא מאפשרת לי לחיות ככה. לא מאפשרת שכולנו להפוך את הרכב שלנו לרכב חסד. למה? כי אני לא יכול לשאת בתיקונים שיהיו. לא מסוגל לשאת בכל כך הרבה טיפולים. לא יכול, אין לי יכולת כלכלית. וגם הוא לא ייזהר מהאוטו, פילה שהאוטו שלי כמו שהוא ניזהר מהאוטו שלו. המציאות לא מאפשרת את זה עדיין. אז לכן אנחנו במצב של הבינוני. של שלי, שלי, שלך, שלך. אבל השאיפה הגבוהה היא להגיע לפנים משורת הדין. איך אני עושה את זה? אני שם בחיים שלי ציר מרכזי. ציר של שבת של חסד. שסביבו יסתובב הכל. ופעם בשבע שנים אני עוצר ומרומם את עצמי על מימד החסד. את זה לא רק החקלאי יכול לעשות. כל אחד ואחד מאיתנו בשנת השמיטה יכול לרומם את מימד החסד אצלו. כל השנה באמת אתה לא יכול, כל שנה אתה לא יכול, אתה לא תעמוד בזה. שנת השמיטה כן. שנת השמיטה תחיה קצת במציאות ששלי, שלך, שלך, שלך. כדי ששנה אחר כך הבינוניות שלך לא תהיה בינוניות של סדום. כדי ששנה אחר כך הבינוניות שלך לא תהפוך להיות עיקר, אלא תהיה רק לי. ולכן מצווה לדיין לבצוע. השאיפה של הדיין היא לרומם את המתדיינים בפניו, לרומם מלפנים משורת הדין. לכו תנצו להוציא מתוככם אל לפנים משורת הדין. לכו תגיעו למצב שאחד יגיד לחברו, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה אשם, אבל עליי. אני יותר מסודר ממך כלכלית. לא נורא. פעם הבאה אתה תסייע לי. זאת השאיפה. אי אפשר לחיות ככה, אז יש חושן משפט. יש ספר. אבל כמו הרבה מאוד פעמים ההלכה, מטרתה להיות מקרה הקצה. יש הלכה מתי גבר צריך לתת מתנה לאשתו. הלכה צריכה להגיד לגבר מתי אתה מתנה לאשתו? צערנו, יש גברים כאלה. השאיפה היא שלא צריך יהיה להגיד לגבר מתי אתה מתנה לאשתו. מה, אתה לא יודע מתי לתת לה מתנה? צריך שיגידו לך? כן. עוד יותר רצו. רצית לשאול משהו, בבקשה. אז זה המימד של השמיטה. כמו שהשבת מטרתה ללמד אותנו איך חיים את חיי החול מתוך קודש. מה אתה אמור לעשות בשבת? לחזור ביום ראשון להגיד לבוס, אני לא עובד? החלטתי, אני עכשיו שבת כל השבוע, לא. אתה אמור לחזור לעבוד. אבל עם ראייה אחרת של החומר. ינקת מהשבת את מנוחת האמת, את החיבור העמוק למקור הקודש, ועכשיו אתה מסתכל אל הכל באותו מימד. ככה שנת השמיטה. שנת השמיטה אמורה לתקן בחברה הישראלית, באומה הישראלית, אמורה לתקן את מימד החסד. תראו לעצמכם, שנה אחת תנובה פותחת את המחסנים. בבקשה. כל דכפין יתה ויכל. איזה מהפכה זה עושה? איזה מהפכה עולמית זה עושה? פעם בשבע שנים. ואז פתאום אתה רואה את עמך בית ישראל, אתה מבין, תראה איזה עניים יש. שנה אחר כך אתה מסתכל על הכל אחרת. בוודאי, בוודאי. לא אמור להיות פחות דיבור על שמיטת כספים מאשר יותר מחירה. לצערנו, אנחנו לא שומעים את אותה זעקה. כל מי שזעק נגד יותר מחירה, למה הוא לא זועק נגד פרוסבול? למה? לא שמענו אותם זועקים נגד הבנקים. לעשות חרם על הבנקים, למה הם לא עושים שמיטת כספים? אז אני לא אומר לעשות שמיטת כספים, למשל עכשיו, שתרומם את הרשעה בעולם. כי אז בעצם נפלנו בחזרה למה שהילל זיהה. אבל אולי שמיטת כספים של ריבית האוברדרפט? הבנק יודיע, השנה אני מוותר על ריבית האוברדרפט ולוקח את הריבית הזאת לצדקה, כדי לעזור לאותם אנשים להתרומם מהאוברדרפט. ויצא חרם צרכני נגד הבנקים שלא עושים. כאשר אנחנו הפכנו את השמיטה, גם כן לטכנוקרטית, מה זה השמיטה? זה אם אני אוכל אצלך ואתה אוכל אצלי, ואם אני אכפת לי ממך או לא אכפת לי ממך, והדיון הקטנטוני הזה, זאת לא שמיטה. שמיטה היא מימד השבת של העולם. היא רצון שיודע לעשות שמיטה שמרוממת את הפרט ואת הכלל, ובכך לרומם את עם ישראל.